בזמן שמגזרים שלמים במשק חטפו פגיעה אנושה בעקבות מגפת הקורונה, תעשיית ההייטק הייתה זו שהצליחה לשמור את מעמדה, ובמקרים של חברות רבות אפילו להגדיל את הרווחים. אלא שדוקטור שי רוזנס, ראש בית הספר להנדסת תעשייה וניהול, וראש התוכנית להנדסה וניהול, במסלול מערכות שירות, במכללת אפקה, מאמין שמדובר ביותר מזל משכל. בפרק של היום, דוקטור רוזנס הסביר לנו מדוע יש לנו עוד הרבה מה ללמוד מהקורונה, יבחן האם המשק מוכן למשבר העתידי הבא, ויסביר מדוע בסופו של דבר הכל קם ונופל על השירות שניתן. דוקטור רוזנס, שלום.
אהלן.
אפקה טוק, הפודקאסט של מכללת אפקה להנדסה בתל אביב. מדברים הנדסה.
אז למעשה תעשיית ההייטק צלחה את המשבר במקרה?
במקרה אבל לא במקרה. זה מאוד מעניין. היא תעשייה דינמית, היא תעשייה אג'ילית, שיודעת לרוץ מהר ולהתאים את עצמה אל מול המציאות. אפילו העולם של השכלה והשכלה גבוהה הצליחו בצורה כזאת או אחרת להשלים את הדברים, אבל תעשיית ההייטק התאימה את עצמה כי היא בנויה בצורה כזאת. היא בנויה כי זה האופי שלה, זה התחרותיות המטורפת שקיימת שם, שאם אתה לא זז ולא משתנה באופן מדהים, אז אתה לא קיים. ולכן אם העולם השתנה, אז הם כבר רגילים להשתנות בצורה מהירה, כך ש המילה מזל היא נחמדה, אבל העומק של העניין זה אנחנו מורגלים למשהו, ואז אנחנו מגיבים בצורה מאוד מהירה ומאוד עניינית לתהליך הזה.
בעצם באיזשהו מקום זה האתוס של האינטרנט שנוצר כדי לשרוד משברים ואסונות ולהמשיך להעביר את המידע, ועליו נבנתה תעשיית הייטק שחושבת בצורה דומה.
לגמרי, לגמרי, ואז בעצם איפה אתה נמצא זה פחות רלוונטי.
אבל אתה לא רואה בזה הצלחה ניהולית.
זה חלק מה-DNA, זה לא שהם שינו פרדיגמה ניהולית. זה לא שהם באו ומישהו קם בבוקר ואמר, עכשיו אנחנו נחליט על החלטות דרמטיות ונעבור לשיטת ניהול כזאת או שיטת ניהול אחרת. הם היו ככה כל הזמן. ולכן הדינמיקה הזאת הובילה נכון. עכשיו, לפעמים לוקחים את זה לקיצוניות, ואפשר לאבד את הצפון כתוצאה מכך, ולפעמים לא. ובמקרים שהבינו שאנשים הם חיות חברתיות, ובנוסף לכל הם גם צריכים חברה, וארגונים החזירו חלק מהזמן את העובדים פה ושם, כדי שתהיה חברה, כדי שתהיה סינרגיה. ויש פה מתח בין שני הדברים. מצד אחד הפרודקטיביטי, בוא נהיה פרודקטיביים, ומצד שני, כדי לייצר את הפרודקטיביטי הזה, אנחנו צריכים להיות חברותיים, אנחנו צריכים לחשוב בצוות.
אנחנו לא מכונות.
ואנחנו לא מכונות.
עכשיו, אתה אומר שהאתגר בעצם מתחיל עכשיו, אחרי שהם עברו את המשבר הזה והתמודדו איתו והתמיעו אותו.
ויש חברות שלקחו את זה לקצה ואמרו, אנחנו מבטלים את המשרדים, לא צריך יותר, אנחנו עובדים מהבית וזהו. חברות שעדיין לא חזרו, כמו הענקיות, שהודיעו כל פעם הם דוחים את מועד החזרה, אז איך אנחנו בדיוק מסתדרים עם כל הדברים הללו? זה מאוד מעניין להסתכל על התהליכים האלה, אחרי הקורונה אנחנו נהיה בעולם אחר, אני עדיין לא יודע איך הוא ייראה, אבל אין לי ספק שהוא יהיה אחר, ואין ספק שהדינמיקה, גם החברתית וגם ההתקדמות הטכנולוגית, תוביל אותנו למקומות שונים לגמרי.
מה האתגרים? בעצם, אוקיי, עבדנו במשרד, עכשיו אנחנו עובדים בבית, נגיד שהתגברנו על הקטע החברתי, יש לנו חברים משלנו, אנחנו לא חייבים להיות חברים של אנשים בעבודה, איפה האתגרים? מעבר לנגיד הדברים הברורים האלה,
כן,
שאנחנו רואים
אבל של שוב, להיות בחברה עם אנשים, זה לא רק לשתות כוס בירה ולצחוק. להיות בחברה, בארגון הייטק, או בכלל בארגונים, יש בו המון דינמיקה של ליצור דברים חדשים, של חדשנות, של דינמיות, של חשבנו ביחד, אחד ועוד אחד זה לפעמים יותר משניים, וזאת יצירת סינרגיה. זה איך נעשה את זה בעולם בלי לשבת ביחד באותו חדר יהיה אתגר די מרתק. הוא יקרה, אבל הוא באמת מרתק.
זאת אומרת, התרגלנו, בין אם זה היה נכון לעבוד ככה או לא, התרגלנו לעבוד בצורה שיש הרבה עבודה לא פורמלית, הרבה
נכון.
שיחות מסדרון, הרבה
במיוחד אנחנו כישראלים.
ואז זה מגיע פתאום מערכות נורא מסודרות, צריך להכניס הכל לטבלאות ולמערכות ניהול לקוחות וניהול פרויקטים.
בדיוק.
ואנחנו מאבדים משהו מהגמישות הזאת, שבעצם הפכה את ה
נכון.
אפשרה להייטק לשרוד, כי אנחנו
נכון.
כי אנחנו ממלאים תפסים.
נכון, נכון, נכון. ואז צריך בעצם לקחת ולקחת את השיטות הוותיקות, להגיד, אוקיי, איך אנחנו, ופה אין לנו הצלחה ישראלית גדולה בפיתוח של חברות, מעט, יש הצלחות, אבל מעט, של פיתוח חברות גדולות, שמתנהלות באופן מסודר ומובנה ועצום וענק. יש כמה, אבל לא רבות. וקשה לנו לעשות את זה, ופה צריך לאמץ שיטות מובנות, שבאות מהעולם למשל של ניהול פרויקטים, שהן קלאסיות, שהן מובנות, שהן מסודרות, שהן יודעות איכשהו לאחד גם את הצד של הדינמי והמתפרע, וגם את הדברים שהם ממוסדים ומסודרים.
אוקיי, אז אתה אומר שלתעשייה הישראלית אין סיכוי.
לא, ממש לא. אני חושב שיש משהו מיוחד בתעשייה הישראלית. וחלק מה... ודווקא האינטגרציה עם גופים מחול, ודווקא חברות שהן פונות לחול, והרבה מההייטק פונה לחול, ולאט לאט מסגלים גם את ההבנה של, רגע, אי אפשר ככה להתנהל עם אמריקאים או עם אנגלים, זה לא עובד ככה. אני לא יכול להיות ישראלי ולהגיד כל מה שבא לי. אני צריך לשקול, אני צריך להיות ממוסד, אני צריך להיות קצת מאורגן יותר.
יכול להיות שאנחנו כמו, כשמדברים על השפה, על הגלוביש, האנגלית המשותפת לעולם, יכול להיות שגם צורת העבודה תהפוך לגלוביש, זאת אומרת אנחנו נשנה באופן מהותי את העבודה, כי רוב העבודה תתבצע במערכות שרואים אותם אנשים מכל העולם, וצריך להיות משהו אחיד ומאוד נקי.
אני חושב שחלק מהדברים כן וחלק לא, אבל חלק בהחלט, וזה התחלה של דברים שהיו לפני הקורונה, ואני חושב שהקורונה מעצימה את הסיפור הזה, חד משמעית כן. אני חושב שהנושא הזה של סטנדרטים בינלאומיים, to comply, לעמוד בתקן על כל משמעויותיו, זה בהחלט דבר שאנחנו נצטרך קצת לשנות את דרכנו הישראליות, וכן לעבוד בצורה הזאת.
יכול להיות שזה ישנה גם את האופי של העולם ההייטק הישראלי?
זו שאלה גדולה מדי, אבל אני כן חושב נושא הזה של איך מתנהלים וכן לאמץ מתודות, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב.
אז זה נשמע שיש לנו הרבה מה ללמוד.
אין ספק.
ואתה חושב שאנחנו עושים את זה? אנחנו נמצאים שם?
אני חושב שאנחנו בבעיה. פה אני חושב שאנחנו בבעיה, ופה אני חושב שלפעמים עולם ההייטק לא מעריך מספיק את העולם האקדמי, ודברים שכבר נלמדים הרבה שנים באקדמיה, והם ברורים מעליהם,
אתה יודע, עולם ההייטק לא תמיד מגיע לאקדמיה בכלל. נכון. זה לא שהוא לא מקשיב, הוא לא נמצא שם.
הוא לא נמצא, וזה חבל.
וזה האתוס המכונן של חלק מהחברות הגדולות, של האנשים שאו הלכו ללמוד ופרשו כדי להקים את החברה, או לא הלכו בכלל ללמוד, ואני זוכר את המיליארדר, נדמה לי פיטר טיל, שמציע כסף לאנשים שלא הולכים לאוניברסיטה, שיבואו לעבוד אצלו, ובכוונה, זאת אומרת, יש איזו גאווה בלא ללמוד.
כן, יש כמה סיפורים נחמדים על כל מיני אנשים שהעולם קרא להם, והם עזבו את הרווארד, כי העולם קרא להם, אבל בואו נראה את החלק ההפוך, כמה אנשים עשו את זה ונכשלו, הרי על הכישלונות הגדולים אף אחד לא כותב. על מה כותבים? על ההצלחות. כמה באמת ביל גייטס כזה, שבאמת הוא היה, לא סיים את שנתו הראשונה או השנייה. זה בודדים. ובכל זאת, הידע, המתודה, השיטות האלה קיימות באקדמיה. והחיבור הנכון של התעשייה לאקדמיה, הוא זה שיכול באמת להוביל למקומות טובים יותר. והנה ניקח נושא כמו או ניהול פרויקטים, או אפילו נושא שהוא רחב יותר, שהוא ניהול השירות. וברגע שאנחנו מסתכלים על זה, אז 80% מהעוסקים במדינת ישראל עוסקים בשירות. זה נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. התרומה של השירות לתוצר הלאומי הגולמי בארץ עומדת על בין 70-80%, בארצות הברית זה כמעט מתקרב ל-80%. זה נתונים מדהימים. מצד שני, מנהלי שירות זה לא מקצוע שנלמד. חוץ מכאן באפקה שיש לנו מסלול מיוחד לתואר שני, זה מקצוע שהוא לא נלמד, וזה כל פעם מדהים אותי מחדש. איך זה יכול להיות דבר כזה?
קודם כל אנחנו רואים שהרבה כן. אנשים, הרבה חברות לא יודעת לתת שירות, וזה, אנחנו כאילו ידועים לשמצה בזה.
נכון.
שאנחנו, יש מוצרים טובים, יש סטארט-אפים טובים, יש שירות ממש גרוע, ומעבר לזה, עכשיו השירות הזה צריך לעבוד לגמרי אחרת, כי אין קבלת פנים, ויש יותר דרישה לתמיכה לדברים שאנחנו עושים מהבית. אני בטוח שחברות האינטרנט היו צריכות להוסיף המון המון עובדים כדי לתת תמיכה, כי פתאום כל הבעיות שהיו הולכות להסיס אדמין של החברה, הן עכשיו הולכות לבזק והוט ופרטנר.
נכון, אבל מעבר לזה, שירות זה אפילו רחב יותר רק מה-customer service. שירות זה כל התשתיות שמאפשרות את זה. לפעמים המוצר שלנו הוא שירות. חברות ביטוח, למשל, מוכרות שירות. אקדמיה מוכרת שירות. כל רשויות הממשלה הן מוכרות שירות. זאת אומרת, הכל אצלנו מוקף בשירות, ובסופו של דבר, זה מקצוע שאף אחד לא הבין שהוא חייב להילמד גם בצורה הנדסית. לא יעלה על הדעת שחברה יהיה לה יועץ משפטי שהוא לא עורך דין. זה לא נתפס בכלל. סמנכ"ל כספים שלא יהיה כלכלן או רואה חשבון, אין דבר כזה. אבל מצד שני, אם אתה מסתכל על מנהל לקוחות או סמנכ"ל לקוחות, הוא למד משהו, בטוח, אבל מה הוא למד? בטח לא שיטות ומתודות איך מנהלים את השירות.
ומה חסר לו?
ההבנה שהתהליכים הם תהליכים הנדסיים, כמו למשל תור. תור אפשר לנהל בצורה או לנתח בצורה מתמטית.
כמו שאומרים שאם היינו מכניסים למטוס אנשים לפי סדר השורות, זה היה פחות יעיל מאשר אם אנחנו נותנים להם להיכנס באופן אקראי יותר.
הרבה מעבר לזה.
אלגוריתמים שנראים לנו באינטואיציה שלנו נכונים, אבל הם לא נכונים.
מעבר לזה, גם כל ההתנהגות, למשל, הקורונה הביאה את המושג של התנהגות אקספוננציאלית. מי שהיה מגיע לשיעור הראשון בתורים, היה כבר לומד את זה מזמן. זאת אומרת, המושג הזה שרוב האנשים עוד לא מבינים מהו, אלא הם יודעים לדקלם אותו, אפשר להבין שגם שמגיעים לקופה בסופר, יש התנהגות שהיא אקספוננציאלית, והתור יכול להתפוצץ, בדיוק כמו שאנחנו רואים בנושא של החולים בקורונה. והניהול הזה של כמה קופות לפתוח, או איך אני מנהל כמה שרתים לפתוח באמזון, אפשר בהחלט לנהל את זה דרך כלים מתמטיים, או דרך סימולציות ממוחשבות. אז העולמות האלו, אנשים לא מכירים את זה. אני אתן דוגמה נוספת, רפואה. חדרי המיון לא מתנהלים באופן הנדסי. אין שם מהנדסי תעשייה וניהול שעוזרים להם. אני יודע את זה, כי בחלק מבתי החולים, לאט לאט עכשיו מתחילים להכניס הנדסאים,
הם מתקשרים אליכם, הם כאילו אומרים, תביאו לנו, תעזרו לנו.
עשינו גם מחקרים משותפים ביחד עם איכילוב, כדוגמה, כדי להגדיר מדדים ואיך מנהלים את הדברים הללו. אבל מעבר לזה, ההבנה העמוקה שצריך שיש שם מהנדס תעשייה וניהול שינהל את התורים ויגדיר את התהליכים בצורה נכונה, זה בעיה באמת שהפתרון שלה הוא לפעמים ברור מאליו למי שעוסק בתחום, ומי שמטפל בצד הרפואי אין לו שמץ של מושג, הוא לא למד את זה.
ובממשלה? יש ניהול? יש הבנה של שירות במשרדים הממשלתיים?
יש התחלות, יש יחידת השירות הממשלתי שהיא עושה, יש לה התחלה טובה, אבל האימפקט שלה הוא לא מספיק משמעותי. המדדים שמשרדי הממשלה נמדדים, ובשנים האחרונות יש תוכנית ויש מדדים, לא בהכרח נכתבים או מוכתבים על ידי יחידת השירות הממשלתית, שזה בכלל נקודה מעניינת.
עכשיו, אם אני מסתכל על הדבר הזה, על המערכות האלה שמנהלות אותי, ואז יש פה איזה פרדוקס, כי לכאורה המערכות האלה אמורות לתת לי שירות יותר טוב. אבל מצד שני, הן גורמות לי להרגיש כמו עוד פיון בתוך מכונה ענקית. אנחנו רואים שבתי חולים קוראים היום למטופלים שלהם לקוחות, עיריות קוראות לתושבים שלהם לקוחות, ואז כאילו הכל נמדד מתוך עניין כלכלי, האם אתה לקוח טוב או לא. ועירייה לא אמורה, או בית חולים, לא אמורים לחשוב עליי ככה, בצורה הזאת, לפחות לא תחושה שהם נותנים לי. אני רופא, אני יכול לתת לך עכשיו 12 דקות גג. אוקיי, אבל יכול להיות שאני צריך יותר, אני לא מכונה ואתה לא מכונה.
נכון, אחד הדברים שבאמת ראיתי שעושים, הם מנסים להגדיר את הדבר שקוראים לו באנגלית Customer Journey, תרגמו אותו לשפה של מערכת הבריאות כמסע המטופל. וזה נורא מעניין, אתה אומר, רגע, הלקוח הוא לא לקוח, הוא מטופל. וזה קצת אחרת. כמו שאני חושב שסטודנט הוא לא בדיוק לקוח, הוא סטודנט. וזה אומר שהוא באיזשהו תהליך מסוים שבסופו הוא יהיה לקוח של מישהו אחר, אבל זה משהו קצת אחרת. אז המילה לקוח היא קצת מבלבלת. אני, אפילו גל, אולי הסתכלות כוללת של השפה לגבי המילה שירות. זה גם כן משהו שקיים בעברית, שהוא בעייתי נורא, זה גם כן מעניין.
של משרת.
משרת, שירותים, אז אם אני הולך, אז מה, אני משרת מישהו,
מנהל חוויית לקוח. בוא נשדרג.
עכשיו, באנגלית, זה נורא מעניין. אני הולך לכנסייה, או לבית הכנסת, I'm going to a service. אז אם אני הולך בארצות הברית, להתפלל, לדבר עם אלוהים, זה שירות, ופה אני הולך לשירותים, וזה השפה. ואז כל התפיסה שלנו של מה בעצם המשמעות של שירות, עושה איזה טוויסט לא נכון.
אותי מעניין לך הקסטמר סרוויס של הכנסייה נראה.
In God we trust.
אם אנחנו בכל זאת צריכים עכשיו לתת לאנשים ששומעים פה ורוצים איזשהם כללי אצבע, מה זה שירות טוב, איך עושים אותו בבסיס, אנחנו לא נלמד עכשיו קורס שלם, אבל מה הבסיס של שירות טוב?
שירות טוב צריך להתבסס על תשתיות טכנולוגיות שתומכות בתהליך. על מדדים, על הבנה ואמפתיה ללקוח. זאת אומרת, יש פה גם מרכיבים הנדסיים, יש פה גם מרכיבים תהליכים, יש פה מין משולש שכולל גם את הלקוח, גם את התשתית הטכנולוגית, וגם את התשתית התהליכית.
עכשיו, איך פותרים באמצעות ידע שלומדים על שירות, בעיות שלא ניתן לפתור בדרכים אחרות? זאת אומרת, אני לא יכול עכשיו להגדיל את מספר הרופאים, הרופא עדיין יוכל לתת לך רק 12 דקות. אני לא אוכל לקצר את התור, כי אני צריך להביא הרבה אנשים בבת אחת, כדי שהתחלופה תהיה מהירה ואף אחד לא יתעכב.
אז אולי תנהל את התור חכם יותר, אולי תגדיר עדיפויות כאלו ואחרות, כדי שמקרים מסוימים ייכנסו מהר יותר, ואחרים לאט יותר, ותסביר.
תיאום ציפיות.
כן, כן, ואני אתן משהו כדי דווקא להראות שכן השתפרנו בנושא השירות. וזה זיכרון יסגיר קצת את הגיל שלי. זה לא טוב, אבל ניכנע לעניין. אני זוכר בילדותי, בתור ילד די קטן, הגעתי לקופת חולים. קופת חולים לא היו הזמנות, היית מגיע ולוקח פתק, ועומד לפי המספר שלך, קיבלת 13, אתה אחרי מספר 12. ואז שהגיע, כל האנשים הגיעו מוקדם בבוקר ורבו על הפתקים והיו דחיפות, אז אמרו, רגע, בוא נעשה פטנט אחר, אנחנו נעשה פתקים לפני הפתקים ונשים אותם בדלת, ובשעה 8:00, כל אחד יבוא עם הפתק שאומר, אני מספר 12, ויקבל את הפתק האמיתי שהוא מספר 12. ובתהליך המטורף הזה של 7:15 בבוקר שכולם נדחפים, אני זוכר אנשים עומדים ומרביצים, ממש מכות. אני זוכר אנשים עם מקלות, דוחפים אחד את השני, ובוא, לא גדלתי באיזה מקום שכוח אל, אני גדלתי ברמת גן, ואני זוכר...
תשמע, אם מכות, אז ליד קופת חולים, זאת אומרת, זה המקום
כן,
הטוב,
מקום
זה המקום
טוב.
להיות בו.
פיקס.
אם אתה צריך טיפול אחר כך.
עכשיו, אתה מסתכל מה קורה היום. אתה מקבל, אתה מזמין את התור שלך באפליקציה, אתה מגיע, מתיישב, מגיע
אתה
לה...
אתה מקבל אס-אמס כשזה
מקבל
מוכן.
מקבל אס-אמס, מסתכל למעלה בקיור סיסטם, ורואה שאתה... 342, לפניך 340.
זאת אומרת, יש פה גם בכוונה קצת הערפול של זה, כדי שלא תדע מי לפניך ומי אחריך. אם איחרת קצת, אז יזיזו אותך.
והכל בסדר.
והכל בסדר, אתה לא תדע.
ואתה מסתכל, אין אלימות יותר בקופת חולים, זה נשמע סיפור הזיה של איזה פסיכי. ומעבר לזה, אתה מסתכל ואתה רואה את הישראלי המצוי, בוהה בפלאפון שלו, וכולם מתנהגים כמו אנגלים. ואתה אומר, אלוהים, איך הפכנו מישראלים דוחפים מרביצים לאנגלים? כי עשו לנו סדר, כי ארגנו את הכל, לא שינו את הרופאים יותר מדי, ולא שינו את המערכת יותר מדי, אלא עשו סדר, הסבירו לנו מה צריך לעשות, אף אחד לא מרגיש פרייר.
זאת אומרת, חוסר הוודאות שהיה, הוא זה שגרם לכאוס.
בוודאי, ויותר מזה, התחושה הישראלית שמלווה אותנו מאז ועד היום, אני לא פרייר, ואם אני מרגיש פרייר, אז אני אלחם על זכותי לא להיות פרייר, אבל ברגע שמסבירים לך שזה בסדר, אתה עכשיו צריך להמתין 17 דקות בתור, וזה בדיוק מה שקודם לך והבא אחריך, אז אתה נרגע. אתה לא הולך מכות על המקום בתור. אני לא מרביץ על דברים אחרים.
אני הייתי צריך להחליף איזה ציוד מחשב, ואתה לא יכול להגיע לחנות להחליף אותו, אתה צריך לקבוע תור, ואתה צריך להגיע בזמן, וזה ממש עבד. זאת אומרת, אני חושב שזה... יותר
בדיוק.
טוב ממה שהיה לפני הקורונה, יותר טוב מזה
נכון.
שהייתי נכנס לחנות ומחכה
נכון.
שמישהו יפנה אליי.
נכון, והקורונה עוד העצימה את העניין
כן,
הזה.
כן, ויכול להיות שלא נחזור למצב שאנחנו נכנסים לחנות וסתם מחכים לתפוס איזה נציג, אלא נקבע תור, כמו
נכון.
שאנחנו קובעים תור למרפאה, וכמו
נכון.
שאנחנו...
תור לשמורת הטבע.
כן.
וזה פתאום עושה את הדברים מסודרים, ואתה מחכה פחות, או אפילו אם אתה מחכה יותר, אתה לא בתחושה. כי הערכת הזמן שלנו, תחושת הזמן שלנו היא מאוד סובייקטיבית. זה גם כן ממחקרים.
כן, אני מחכה כבר שעה. לא, אתה מחכה 7 דקות, ואתה לא, ואתה מרגיש שזה שעה.
אתה מרגיש שזה שעתיים. ולכן הדבר הזה של איך אני מרגיש, הוא גם תורם לחוויית השירות.
דוקטור שי רוזנס, ראש בית הספר להנדסת תעשייה וניהול, וראש תוכנית להנדסה וניהול במסלול מערכות שירות, במכללת אפקה, תודה רבה.
בכיף.
כדי לשמוע את הפרקים הבאים, תרשמו לפודקאסט בספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר, או ביישומון האהוב עליכם. אני דוקא עינן. להתראות.